שלום רב למאזינים היקרים, אלו המתעניינים בתולדות עמנו בשנים האחרונות בבניין הארץ, ארץ חמדה, ארץ חמדת אבות ובנים גם יחד. בפעם האחרונה עסקנו בהתהוות של הבניין הלאומי בארץ על ידי שני המרכיבים החברתיים, המרכיב של תנועת העבודה, תנועת הפועלים, ששילבה ידיים יחד עם אנשי מערב אירופה, ויחד עם תנועת המזרחי, ששילבה את הכוחות הלאומיים והדתיים גם יחד, ועמדנו קצת על התסבוכות שנבעו מאותה שותפות. הפעם נעסוק בהבנת והתבוננות על דרכו של הציבור הלאומי והציבור החרדי, שני המרכיבים האחרים, באותם שנים גורליות, אותם שנים שהצמיחו מאוחר יותר את מדינת ישראל. החלקים האחרים של הציבור, אלו בעלי האוריינטציה הלאומית ואלו של הציבור החרדי, הגיעו גם הם בעליות לארץ, חלקם מתוך רדיפות ואילוצים, וחלק קטן מתוך אידיאליזם, מתוך אמונה. הציבור החרדי, אותם אלו שהעיזו לעלות לארץ למרות הסכנות של הגויים בארץ והסכנות משליטה ואווירה חילונית שאיימה על הציבור הדתי, ואף על פי כן האהבה לארץ הניעה אותם לעלות למרות הכל. הציבור הלאומי השתדל לעלות לארץ מתוך הכרה, מתוך אידיאל של עתידו של עם ישראל בבניין הארץ. שני החלקים השתתפו ביצירת חיים והמשכם בתוכה, אך דרכם הרוחנית השפיע גם על חיי המעשה. הציבור הלאומי, ששאף להשפעה חזקה על צורת חיי האומה וערכיה, נטה לחפש מקומות התיישבות לאלו ההולכים בדרכו דווקא בערים הגדולות. שם, קרוב לריכוזי אוכלוסין גדולים, היה יכול לבטא דעותיו ולנסות לכבוש את הנהגת הציבור בדרכו המיוחדת. לעומתו, הציבור החרדי ניסה לקיים בעיקר את דרכו המיוחדת בלי שאיפות כיבוש רוחני או גשמי, ועל כן נטע להסתגר בסביבות בהם יוכל לשמר את דרך חייו ולשמור על בניו מהשפעות הרחוב והאווירה השולטת בו. בעוד שבני הציבור הלאומי השתדלו לדחוף את אנשיהם לעמדות מרכזיות בהם יוכלו להשפיע על הדעות והשתתפותם במקצועות יצירה ובניין, נחשבה אצלהם כתפלה באופן יחסי, כיוון שעניינה רק לקיים את הפרנסה האישית. הרי הציבור החרדי השתדל להתאפק הן מכניסה לחיי הציבור הכללי והן מהיגררות למקצועות המקשים על השתלבותו בחיי הקהילה הדתית. על כן, הצליח הציבור החרדי בעיקר לעבות את השכונות הדתיות בירושלים, אך לא חדר להתיישבות החקלאית או למוסדות האקדמיים המאפשרים השפעה בתוך האליטה החברתית השלטת בהנהגת הציבור. אף על פי כן נוסדו פה ושם שכונות דתיות גם במקומות חדשים, בהם לא הייתה קיימת תשתית דתית מקודם. גולת הכותרת של היצירה החרדית בארץ הייתה ייסודה של העיר בני ברק כעיר חרדית שריכזה בתוכה מוסדות תורה וישיבות, ובהשפעתם קיבלה העיר עמדת הנהגה חשובה ביותר על כל הציבור החרדי בארץ. מאוחר יותר, עם התרבות ועליית כוחו של הציבור הדתי, החלו להיבנות גושי התיישבות ברחבי הארץ, הן כדי להקל על תנאי החיים מהצפיפות ששרתה במקומות הקודמים, והן כדי להשפיע על הסביבה היהודית שהחלה לחפש מחדש קרבה חדשה אל התורה. בימינו החל הציבור החרדי לחפש דרכים להשפיע על העם בכל שטחי החיים, והתפיסה הקודמת העוצרת מהשתלבות בחיי האומה משתנה והולכת. עם עלייתו הרוחנית של הציבור הדתי-לאומית, החלה התקרבות פנימית בציבור החרדי אל המפעל הלאומי, למרות שכלפי חוץ עדיין אין הכרזה ברורה על חשיבות הרעיון הלאומי. בימינו נוסדות חדשים לבקרים, שכונות דתיות, ערים ועיירות חדשות, גם במקומות שבעצם המגורים שם יש משום חלוציות לאומית רבה ממדרגה ראשונה. כך יש לראות את הקמתה של העיר עמנואל בשומרון, קריית ספר בחבל בנימין, ביתר עילית בסמיכות לגוש עציון ועוד. הצלחתו של הפלג הלאומי האחר נקרא בעיקר בחיזוק הערכים הלאומיים בדרך של ההסברה ובהפגנת מסירות הנפש שהגיע לשיאים גדולים בעת הקמת המחתרות והמאבקים הקשים כנגד השלטון הבריטי הזר. ההזדהות עם ערכי האומה קרבה פנימית את בעלי הרעיון הלאומי אל התורה ואל כבודה וכבוד המזדהים איתה. ואם כי בימים הראשונים לא נוצרו שותפויות מעשיות, הרי ברבות הימים היה הציבור הלאומי מוכן יותר מכל להיות השותף הרוחני של אנשי התורה, המתחשב בהם ומוכן להשתתף איתם יחד במתן כיוון חדש לאופי היהודי הישראלי של המדינה החדשה. אמנם השפעות אלו נקרו רק הרבה יותר מאוחר, ובינתיים היה הציבור הלאומי מבודד במידה מסוימת בתוך החברה, ובשלבים מסוימים היה גם מאוים על ידי מפלגות הפועלים שראו בדרכו וברעיונותיו סכנה לדרכם האידיאולוגית. המתחים בין חלק הציבור הלאומי ואלו שהזדהו עם הערכים הסוציאליסטיים והמערביים הגיעו לפעמים לנקודות רתיחה וסכנת מלחמת אחים חלילה עמדה בשערי הארץ המתחדשת. רק הודות לעמידה יציבה ואיתנה ביותר, למרות הסבל, ההשמצות והאיומים, הצליחו מנהיגי הציבור הלאומי למנוע בכל מחיר התנגשויות דמים שהיו עלולות חלילה להרוס את כל מפעל בית ישראל הקם על רגליו. אינם הצופייה של המנהיגים הלאומיים העירה את דרכם, וידם החזקה שאחזה ברסן הנתונים למשמעתם עצרה ברגעים הקשים ביותר כל תגובה שהייתה עלולה לסכן את המשך האיחוד הלאומי של בית ישראל. ראוי לציין במיוחד את הנהגתו של מנחם בגין ז"ל בעמידתו בעוז על שמירת השלום במחנה ישראל. ההשגחה גמלה לבגין על מעשיו, ובאחרית ימיו זכה לכהן כראש ממשלה בישראל. עם זאת, יש להזכיר כי החסר בדבקות בתורת ישראל גרם לחולשה פנימית בעמידה מול הלחץ העולמי של הגויים, וכך התברר שגם אלו בעלי החזון והמסירות לפני הקמת המדינה, אלו שחרטו על שיריהם את שתי גדות לירדן, דרישה לארץ ישראל המזרחית והמערבית גם יחד, כשלו ונסוגו מן היעדים הגדולים שלב אחרי שלב, ובשלבים מאוחרים נתנו המנהיגים הלאומיים את הסכמתם למסירת חלקי ארץ קדושים לידיים נוכריות. במבט לאחור ניתן להבין עד כמה חשובה וחיונית השותפות הנדרשת בין כל החלקים כיוון שכל כוחה והצלחתה של אומתנו יכולה להיות רק על ידי שילובם והשפעתם ההדדית של כל החטיבות זו בזו וזו על זו. החטיבה הדתית, החרדית, הלאומית והחברתית, רק ביחד יוכלו לבנות את בית ישראל ולהביאו ליהודו הגדול להיות הפנס המאיר עולם ומלואו. כאן נסיים את דברינו בפרק עליית הכוחות הפנימיים בהתפתחות ההנהגה הישראלית, באותו פרק הרי גורל שבין שתי המלחמות העולמיות. מכאן נעבור לאחד הפרקים הקודרים והאפלים בתולדות עמנו, שבחסד השם קיצרה ההשגחה את תקופתו, ובזאת הצילה את עם ישראל מהתמוטטות חלילה שהייתה עלולה לבוא עליו באותה שעה. אמנם למרות התקופה הקצרה בה נמשך אותו פרק היום המכונה בשם שואה, היה זה פרק גורלי ביותר ומכריע בהשלכותיו והשפעותיו על הימים שבאו אחריו. רובו ככולו של אותו פרק נורא עוסק בדברי ימי עמנו בארצות הגולה, וביותו כזה, לכאורה, איננו ראוי כל כך להיות כלול בדברינו העוסקים בהתפתחות ישראל בארץ. אמנם, ביותו כולל את כל בית ישראל באשר הם, ובגלל ההשפעה העצומה שהייתה לו על היהדות בארץ ועל ההתפתחות המדינית שבאה בארץ בעקבותיה, ננסה לדון בו באותם תחומים שהוא שייך לענייננו, הארץ והעם. ועד אז, בעזרת השם, ננצל כולנו מכל גזרות קשות ורעות, ונראה בהשגחת השם עלינו, כי תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, בקרוב בקרוב, אמן כן יהי רצון.